מבורא עולם. מהי אמונה? מה זה נקרא יהודי מאמין? איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו? אני חושב שמי שזוכה במתנה הזו שקוראים לה אמונה, הוא זוכה בהרבה מתנות טובות, שוות הרבה יותר מכסף, שוות הרבה יותר מבריאות תקינה, מילדים טובים, כל דבר שהיינו רוצים בחיים שלנו. אני אתן לעצמי שכל אחד רוצה בריאות, ילדים טובים, אישה טובה, גבר טוב, פרנסה בשפע, כולנו רוצים את זה. אבל יש משהו שהוא שווה יותר מכולם, והייתי אומר בלעדיו, גם לא נוכל ליהנות באמת ממה שיש לנו. ולמה? אם אני חי בעולם שהכל מקרה, ובמקרה נולדתי לשכונה כזו וכזו, במקרה נולדתי 1.70 מטר, במקרה נולדתי עם עיניים כאלה, במקרה נולדתי עם נטייה להשמין, במקרה נולדתי עם שכל כמו שנולדתי, אז תמיד אני אומר לעצמי, נכון, השם נתן לי שכל ברמה די סבירה, הוא נתן לי גובה די סביר, הוא נתן לי גם פרנסה ממוצעת. למה לא יותר? למה לא יותר? כשתתחתני עם הבעל שלך, גברת או של נשואה, אז תמיד יכולה להיות השאלה, אני לא אומר את זה אצל כולם, אולי יכולתי לקבל משהו יותר טוב. ואם זה קורה במיוחד בזמנים לא טובים של מריבות, בזמנים של לחץ או לחץ כלכלי, או איזשהו מתח בין בני הזוג, והגבר פתאום אומר לעצמו, יכולתי לקבל משהו יותר טוב. לפי החיוך אני רואה שזה קורה, זה קורה אצל הרבה. לא 100%, אבל אחוזים מאוד גבוהים. אז את אומרת, גם אם הקדוש ברוך הוא, גם יש לנו באמת אישה טובה, וברגעים של לחץ אנחנו לא מעריכים אותה, או חושבים שעשינו טעות, אז זה בעצם לא שווה. אותו דבר על הכסף שלנו. למדנו מקצוע. הגעת על איזשהו גיל, אני יודע, 17-18, ובתיכון אמרו לך, בוא תבחר איזה מקצוע אתה רוצה להיות. אתה בחרת הנדסאי חשמל. או הנדס בניין, אדריכלות, רפואה, את למדת החיות, למדת עריכת חשבון, עריכת דין, רואת חשבון. אוקיי, יצאנו לדרך. סיימנו תואר ראשון, תואר שני, לא משנה מה. והנה יוצאים לשוק העבודה, והמשכורת היא 15,000 שקל. בא אליך חבר שלך, הוא אומר לך, אני בהייטק. וואו, באמת? כמה אתה מרוויח? מתחיל 30, ולאט לאט עולה לכיוון 40 ו-50. ואז בעצם המקצוע שלך מתגמד. אתה לא תהנה מהמקצוע שלך, כי אתה כל הזמן תחשוב, פספסתי ופספסתי בגדול. מה שעשיתי עכשיו זה לעשות לכם הקדמה קטנה. למה אני חושב שכדאי לכם? האמת זה לא כדאי לכם. בלי אמונה, אני חושב שזה לחיות חיים של, סליחה על הביטוי, סליחו לי, טיפשות. למה אני קורא לזה טיפשות? מי שרואה את הגוף שלו, את גוף האדם, את הגוף שאתה חי בו, מי שרואה את העולם היפה הזה, את הים הגדול שנמצא פה לידינו, ולא מבין שיש מישהו שיצב אותו, מאוד מאוד חכם, הוא צריך להיות אדם עם היגיון מאוד מאוד לא בריא, כדי לשאול ולחשוב שהוא נוצר מפיצוץ, או נוצר מאיזושהי טעות, אני לא יודע, אני אפילו קשה לראות את זה על הדעת שלי. ולא בגלל שאני דתי אני אומר את זה. אני חושב שההיגיון צועק על המיקרופון הזה, כן, על המכשיר הזה שעומד פה מולכם, ההיגיון צועק שהוא לא נעשה במקרה. אם יבוא מרצה שיעמוד פה על השולחן, ולא משנה אם יש כיפה, אם יש לו כיפה או אין לו כיפה, ויגיד לכם, תשמעו, הייתה אבולוציה של 3 מיליארד שנים ונוצר מיקרופון, אני מתאר לעצמי שאתם תצאו מהרצאה. כי מעולם לא היה בשום מקום על פני האדמה סדר שנוצר מחוסר סדר. חוסר סדר יוצא רק בלגן. סדר יש לו מסדר. כלל בבריאה, תזרוק כוס על הרצפה והיא תישבר, היא לא תצא בצורת מגן דוד. למה? כי שבירה זה חוסר סדר, וחוסר סדר מייצר בלגן. לכל סדר יש מסדר. את הכיסאות, הסדר של הכיסאות פה שסידרנו, כולם מבינים שמישהו סידר אותם. לא ייתכן שזה נוצר לבד, שמישהו סידר, החדר הזה, הסדר בחדר הזה נוצר לבד. העיניים שלנו שרואות, יש בהם את הסדר המופתי ביותר בעולם. כשאני מסתכל במראה ורואה את העיניים שלי, אתם יודעים מה אני רואה? אני רואה סדר, אבל אני רואה גם קצת מעבר. סדר גם בחיים שלי. לפעמים כואב לי, לפעמים חסר לי. לפעמים יש לי קצת מעין אכזבה. יכולתי אולי להשיג יותר, נזרקתי פחות. מי שחי בלי אמונה, הוא תמיד יצטער על זה שהוא לא קיבל יותר. הוא תמיד יצטער על זה שהוא לא עשה מהלך אחר בחיים שלו, ואולי הוא מגיע למקום אחר. אבל בן אדם שחי בידיעה שיש מנהיג לעולם שלנו, שיש מי שברא את העולם שלנו, ויש מי שברא אותנו, ואתם שואלים אותי, הוא חי בסדר מופתי, והוא חי גם בשלוות נפש. היה אצלי היום במשרד יהודי מאוד יקר, שאני מאוד, מאוד אוהב אותו, חכם גם, שהוא הצליח בעסקים שלו. אני מדבר על סדר גודל שאנחנו לא מכירים כל כך בארץ, של מיליוני דולרים במעלה, ברוך השם. אמרתי לו, שאל בני כל שאלה שיש לך, שאל אותי, אולי אני יכול לענות לך, אתה יודע, לפעמים יש לך שאלות שאתה לא כל כך, בוא ננסה לעזור. אמר לי שדבר אחד, הפחד מהלא נודע. היום יש לי, היום אני בריא, היום אשתי בריאה, היום הילדים בסדר, הכל זורם, העסק דופק כמו שעון. מה יהיה מחר? הפחד מהלא נודע. זה משהו שלצערי הרב, אדם בלי אמונה לא יכול לפתור את הבעיה הזו. אבל אדם עם אמונה? אמונה זה היגיון פשוט. מי שברא אותי, מי שברא אתכם, את המכונה הזאת, שאתה חי בתוכה. האמת זה לא אתה בכלל, אתה מסתכל על הגוף שלך שאומר, אני זה אני, זה לא אני. אתם רואים את האצבעות שלי, זה לא אני. זה סך הכל בגדים, האני עצמי, אתם יודעים מי זה אני? זו נשמה. אתה זה לא אתה, את זה לא את. זו הנשמה שאת חיה בתוכה. הנשמה שאנחנו חיים בתוכה, זה האני האמיתי. ואם תצאו רגע, תכנסו טוב טוב לתוך הנשמה שלכם, תבינו שהנשמה שלכם זה דבר מתוחכם, חכם, מלא בסדר מופתי, עם המון היגיון ועם הרבה רגשות. מי שברא אותי, האם הוא רוצה להרע לי? אוף, למה לא הולך לי? אוף, קשה לי. יש בן אדם שעובר קשיים, והוא לוקח אותם בקלות, הוא לא מתרגש מהם, הוא יודע שזה יעבור, והכל בסדר. יש בן אדם שכל קושי שהוא נתקע, הוא מתרסק ונשבר. זה יכול להיות בזוגיות, בחינוך הילדים, בפרנסה, בבריאות. הבן אדם לא מרגיש טוב, הרופא שלח אותו לבדיקות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא לא יכול לאכול, הוא מאבד את הצפון. אין לו את הבסיס, הבסיס הכי חזק בעולם. יש לך אבא, אתה אף פעם לא לבד. יש פה סדר, אחים יקרים שלי. החיים שלכם, כמה שזה נראה לפעמים קצת מבולגן, הם בסדר מופתי. אני עומד בפניכם היום, ואתם אומרים שבמקרה החלטתם, או אני החלטתי כן להגיע, בורא עולם החליט שאני אעמוד פה היום, ואתם תשמעו אותי. אם תחליטו לקבל את הדברים, לא זו החלטה שלכם, אבל כשהגעתם לפה, הקדוש ברוך הוא החליט שתגיעו לפה. זאת אומרת שיש סדר. היית בדרך, עשית טעות. כשאני לוקח את המטען הזה של אני יודע שיש לי בעל הבית, כשאני יודע שיש מישהו שמנהיג אותי, אני לא ירקה את עצמי כשעשיתי טעות. זה אחת הבעיות העיקריות בדור שלנו. תשאלו אותי מה המחנה משותף של כל אותם אנשים חסרי שמחה, או במילים פשוטות בדיכאון, וגם אני סבלתי מזה שנים רבות, זה כי הם מאוכזבים מעצמם. חוסר סיפוק. מה כבר אני שווה? לא יודע אם אמרתי את זה פעם לעצמכם, או אני סך הכל מרוויח 10, מי שמרוויח 5, אני מתאר לעצמי שהוא מרגיש את זה קצת יותר, אני סך הכל מרוויח 5,000 שקל בחודש. אחים יקרים שלי, הקדוש ברוך הוא צועק ואומר, בני אהובי, האם זה מה שמאפיין אותך, הכסף שאתה מרוויח? כן? זה מה שאתה שווה? כסף שלך? או הילדים שלך, או אישה שלך, את זה אני נתתי לך במתנה, זה בכלל לא שלך. כי מי שיש לו טיפה, טיפ-טיפה שכל בקודקודו, טיפ-טיפה, לא הרבה. והוא מתבונן על העולם, הוא מבין שכל מה שיש לנו הוא כסף, זה רק אחד מחליט כמה כסף יהיה לך. זה מי שאמר והיה העולם. אני מסתובב קצת ברחבי העולם. אני יכול להגיד לכם בפדול, פגשתי הרבה אנשים בחיים שלי, הרבה מהם היו ב-IQ של עוף קפוא. IQ לא זז להם התאים בכלל במוח, ויש להם כזאת ברכה. כי בורא עולם שפך עליהם. בורא עולם נתן להם את האינטואיציה לקנות פה, קחו את שכונת שבזי. אני יליד תל אביב. השכונה הזו לפני 30-40 שנה, גרושים. גרושים. מי השקיע במקום הזה? אבל יש אנשים חכמים שבאו וקנו פה בתים ישנים והרוסים,
אמרתי, היום זה שווה להשתבח ויתעלה שמו. אז מה תגיד לי? זה רוח חכם? לא. בורא עולם משתבח ויתעלה שמו לעד. כמה אנשים התחילו, חכמים, שאני מכיר בחיים שלי, פתחו עסקים, השקיעו בנדלן, השקיעו בדברים הכי ביעלומים, והתרסקו לחלוטין, כי השם לא היה איתם. לעומתם, בן אדם, בהשכלה ירודה לחלוטין, ובורא עולם מרים אותם למעלה. מי מחליט אם תצליח בעסקים שלך, לא תצליח בעסקים שלך? רק אחד. אחד יחיד ומיוחד. מי שאמר והיה עולם. אותו דבר בזוגיות. בן אדם שבוחר לו את האישה שלו, והוא חושב שהוא מספיק חכם כדי לבחור לו את האישה שלו, והקדוש ברוך הוא לצערי הרב נתן לו בדיוק את ההפך. במילים פשוטות, אחים יקרים שלי, כל מה שיש פה בעולם הזה הוא לא קשור, הוא לא בידיים שלנו בכלל. יש רק דבר אחד שאנחנו יכולים להחליט בו, זה לדעת שזה מבורא עולם, לקבל את זה באהבה ולבחור בין רע לטוב. לבחור אם להרע לאחר, או לעבור על רצון השם יתברך, או לבחור בטוב. זו הבחירה שלך. ולמה אני אומר את זה? כשאדם מאוכזב מעצמו, הוא מאוכזב מדבר שלא תלוי בו. כשאדם מאוכזב מזה שלמשל אין לו ילדים, או אין לו בית יוקרתי, או אין לו בית בכלל, או שהוא לא כל כך בריא, הוא לא מבין שאת זה גזר השם יתברך. זה לא בידיים שלך. והקדוש ברוך הוא לא מעריך בני אדם לפי הכסף שלהם, גם לא לפי החוכמה שלהם, גם לא לפי הנתינה שלהם. יש בן אדם שתורם בבית הכנסת $10,000. תורם $10,000, לידו יש לך תורם חי. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה אפס לעומתו. קטן שככה, ככה אתה לעומתו. למה הוא מסכן עם החי בקושי יש לו מה לחיות? והוא תורם את ה-18 שקל שאין לו. לך נתתי כל כך הרבה ואתה נותן רק $10,000? העולם שלנו נקרא עולם אלמא דשיקרא. ולפעמים אנשים מאוכזבים מעצמם והם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא פשוט מתגאה בהם. אתם יודעים במה הקדוש ברוך הוא מתגאה? הוא מתגאה בעני, כך אומרת הגמרא. הוא מתגאה בפסחים. על עני שמצא 10 שקל ברחוב והולך לעשות השבת אבדה. לא באותו אדם שתרם $1,000,000 וקנה בי ותרם בניין. לא. באותו בן אדם פשוט שאין לו מה לאכול והוא מצא 10 שקלים, הוא מצא, אתה יודע, זה משהו שיכול לקחת לכיסו. ואמר, אני לא לוקח. אני נותן את זה למישהו אחר. זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא מתגאה בו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעריך את הקושי שלנו. ישנם אנשים, לפעמים הייתי שבוע באיזשהו אירוע, היו שם הרבה אומנים. אומנים די מפורסמים בארץ. ואחד מהם קם ואמר, תראה הרב, איך אני יכול לחיות באמונה? ואני רואה עכשיו איזה אומן מתחרה, חדש, נכנס לעסק וסולד אאוט. כל ההופעות שלו מלא. ואני מגרד אנשים כשיקנו כרטיסים למופע שלי. קשה לו לחיות עם זה, במיוחד שהפרנסה דוחקת. והוא אומר לעצמו, הנה הוא לקח לי את כל הפרנסה. אז הסברתי לו, שאם יש לך אמונה, אתה יודע שאף אחד בעולם לא יכול לקחת לך את הפרנסה, וזה גם נקודה מאוד חזקה. מי שחי בעולם יודע שאף אחד לא יכול לקחת לנו את מה שמגיע לנו, ואף אחד לא יכול לתת לנו את מה שלא מגיע לנו. יש לך שלווה. אתה יודע שהכל בסדר, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שאתה צריך. אז הוא אמר לי, הרב, אני רחוק מזה. אני פשוט רחוק מזה, זה מייאש אותי. למשל, דוגמה, אם אתה רוצה עכשיו לעשות איזושהי פעולה מסוימת, ואתה רואה מישהו הרבה יותר מוכשר ממך, מישהו הרבה יותר צדיק ממך, מישהו הרבה יותר חזק ממך, ואתה רואה אותו מצליח כל כך במה שהוא רוצה, ואתה מדשדש מאחורה ולא כל כך מצליח, אתה מייצר סוג של אכזבה. אבל אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים שלי, שאלתי אותו שאלה. אני באתי להרצאה, זה היה באשדוד. אני הגעתי להרצאה, ואתה הגעת להרצאה. למי יש יותר שכר? לי או לך? למי הקדוש ברוך הוא ייתן שכר יותר גדול? לי שבאתי להרצאה, או לך שבאת להרצאה? אז הוא אמר לי, בוודאי אתה. אתה הרב. אמרתי לו, אני אומר לך, ב-100%, שאתה תקבל שכר יותר ממני. למה? אני באתי כי יש מונדיאל, ויש פה מועדונים, אבל זה בכלל לא מצטה אותי. עצרתי פה, שמעתי פה מוזיקה, אני נראה לי כמו מועדון, נשמע כמו מועדון, נכון? לא יודע מה זה. אבל לי לא היה פיתוי לשנייה אחת אפילו, ללכת לראות מה יש במועדון. לא מדבר אליי בכלל. אבל יכול להיות שלכם היה פיתוי כזה, אני לא מכיר אתכם. או לא יודע איזה משחק יש במונדיאל, והיה לכם פיתוי גדול מאוד להישאר בבית ולראות את המשחק של המונדיאל, ובחרתם לבוא לפה. למי היה יותר קשה להגיע לפה? לי או לכם? בדרך כלל לכם יותר מאשר לי, כי אני אוהב את זה. אני אוהב לדבר, ויש לי סיפור גדול כשאני רואה אנשים שמתחזקים ונהיה להם טוב בחיים. למי הקדוש ברוך הוא נותן שכר יותר גדול? למי שקשה לו באמת. לא סופרים גולים כמו בכדורגל. לא סופרים הצלחות אצל הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא סופרים קושי. יש בן אדם שיש לו זוגיות עם הרבה קשיים, בגבר או אישה, והם כל הזמן מרגישים שהזוגיות שלהם לא בריאה, ויש לו אח או אחות או חבר שהזוגיות אצלו הרבה יותר טובה. והוא כל הזמן עושה השוואות ואומר כמה חבל שהזוגיות שהיא לא כמו שלו. הקדוש ברוך הוא אומר שהזוגיות שלנו יותר טובה מהאחר. למה? כי לנו קשה. כי אנחנו מאוד שונים בדעות שלנו. וזה אני אומר לכל אותם אנשים שקשה להם. אני נתקל, יש לי בחור אחד שהוא מדהים, הוא שולח לי הודעות, לפעמים קורא אותי. אם אולי ראיתם פעם את הסרטון שלו, בחור מרמלה, בן 18, היה משחק כדורגל, שחקן כדורגל, שפתאום נפל באמצע משחק. ולחו אותו לבית חולים, וגילו שיש לו את המחלה בלבלב. הבחורצ'י כזה, אני לא יודע מאיפה יש לו כוח. אני אראה לכם את האמת. לפעמים הוא בא אליי ואומר לי, הרב תחזק אותי, והוא פשוט עומד ונותן לי כוח. הבן אדם הזה הבין שבור עולם שלח לו מסר, התחיל לעשות מהפכה ברמלה. חיזוק, זיכוי הרבים, הביא הרצאות, הביא רבניות, הביא הפרשות חלה. עשה שם מהפכה של ממש, יצא מזה לחלוטין. עשו לו MRI, נקי, כל הגוף שלו נקי. עשה סודות הודעה, פרסם את זה ברבים, היה רעש גדול בארץ. סרטון שהוא צילם שם הגיע למה שאני ראיתי מיליון צפיות. לפני חודשיים הוא מתקשר ואומר לי, הרב, התחילו לו כאבי ראש. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה פתרון.
אמן.
התחילו לו כאבי ראש, הלך ל-MRI, גילו לו שחזר לו עוד גידול בראש. הכניס אותו מיד לניתוח, כימותרפיות, קרנות, השתבח שמו לעד, נקי. לפני חודש, או שבועיים, התקשר אליי, עשו לו עוד פעם MRI, וגילו לו עוד פעם 3 נקודות. הוא שואל אותי, הרב, למה? למה אני לא יכול להבין? אמרתי לו משפט אחד שהוא אמר לי אחרי זה שהוא חיזק אותו. את המשימות הקשות בצבא נותנים לחיילים הכי טובים. אבל אתה לא תיתן פעולת קומנדו בלב סוריה לג'ובניק רובעי אחד או רובעי שתיים. למה? הוא לא מאומן מספיק. אין לו את היכולת הפיזית והנפשית להתמודד עם משימה כל כך מורכבת. אתה תיתן את זה לחייל הכי טוב שלך. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן קשיים בזוגיות כי הוא יודע שיש לך יכולת להתמודד איתה. לחבר שלך שלידך, הוא לא קיבל נשמה כל כך גדולה ורחבה שהוא יוכל להתמודד עם הקושי הזה. וזה יעזור לכם הרבה בחיים כשאתם מתמודדים עם קושי ואתם שואלים את עצמכם, למה אצלי הגיע הקושי הזה ולאחרים לא הגיע הקושי הזה? כי כנראה שאתה חייל חזק וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. הקדוש ברוך הוא לפעמים, אני בחיים שלי לא זוכר את עצמי שאני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא משהו קל. לא מכיר סרט כזה. החברים שלי שקיבלו מההורים שלהם כסף, קיבלו נעליים, קיבלו כדורגל, קיבלו בגדים, בגד ים, קיבלו דברים, תמיד אני הייתי בהם ולהם היה תייש. ילד, אני מרוד. ותמיד הייתה לי את השאלה הזו, בתור ילד לא היה לי מספיק שכל להבין. למה לא יש ולי אין? ועד היום יש את השאלות האלה. למה לא יש רכב כזה ולי אין? למה לא יש אישה כל כך טובה שבנעימה ולי אין? אני לא מדבר על עצמי במקרה הזה, אני מדבר על הרבה אנשים ששואלים את השאלה הזו, כן? כי הקדוש ברוך הוא יודע בך שאתה גיבור ואתה חזק ואת חזקה ויש לך יכולות אדירות ואת יכולה להסתדר עם בעלך אפילו שהוא אדם קשה. כי אם זה לא היה, הוא לא היה מבין לך אותו. הקדוש ברוך הוא לא יביא ניסיון לאף אדם בעולם, אם הוא לא יכול להתמודד איתו. מאיפה אני יודע את זה? מאבא ואמא. האם יש סיכוי שאתם בתור הורים תיתנו לילד שלכם לעשות מטלה שהוא לא יוכל לעמוד בה? אין סרט כזה, כי אתם אוהבים אותו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, אחים יקרים שלי. האם מי שברא אתכם אוהב אתכם? האם מי שקובע לכם את החיים? אני יודע, פה כולם אומרים כן. אבל בחור יקר, כשאשתך מרימה את הווליום לכיוונים הגבוהים והאוזניים שלך מתחילות לכאוב, האם באותו רגע אתה זוכר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? אתה אומר, פה לא. יכול להיות, בהרצאה אתמול זה היה נחמד. פה, לא. ואותו דבר, כשאנחנו חלילה, כשאדם מפסיד כסף, וזה כואב, זה כואב. יש לנו נזילה בבית כבר 6-7 חודשים, והביטוח עושה לאשתי את המוות, מסכנה, משגע אותה. פתחו לנו בלטות, שברו לנו חדר אחד, לא, הילדים כולם, כל החמש בנות בחדר אחד, אין להם חדר ילדים, ואשתי מסכנה סובלת, וכל פעם שהיא מזלזלת את הטלפון, אוף, נמאס לי כבר. אז אני אומר לאשתי היקרה, השם אוהב אותך, הוא לא אוהב אותך. היא אומרת לי, אתה כל כך מעצבן, אי אפשר לחיות איתך, אי אפשר להתלונן איתך, אתה כל הזמן. אני שואל אתכם באמת, אני לא יודע אם אתם יודעים, ביטחון עצמי זה אולי המתנה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם. סוד ההצלחה שלכם בחיים זה ביטחון עצמי, תדעו את זה. סוד ההצלחה שלך בזוגיות זה ביטחון עצמי. כשאתה נכנס הביתה ואשתך קצת בחוסר מצב רוח, או כשאתה רואה את אשתך עצובה או כועסת, או שתנכנס הביתה ובעלך הפוך על הפנים, משתבח שמו לעד, השאלה הראשונה שאני צריך לשאול את עצמי, האם אני מאמין שאני יכול לעזור לה עכשיו, או שאני אומר לעצמי, רק השם יכול לעזור לה. זאתי, רק השם יכול לעזור לה, אני לא יכול לעזור לה. אם אתה לא מאמין שאתה יכול לעזור לה, לא תוכל לעזור לה. אם את לא מאמינה שאת יכולה לעזור לילדים שלך שנמצאים בקושי מסוים, את לא תוכלי לעזור להם. אם אני לא הייתי מאמין שאני יכול לעמוד פה בהרצאה ולתת לכם חומר במשך שעה או 3/4 שעה או 50 דקות, לא הייתי עומד פה. הסיבה שאני מחזיק את המיקרופון ומדבר בפניכם, זה לא בגלל שאני חכם, אלא אני מאמין באמונה שלמה שקדוש ברוך הוא ייתן לי את המילים הנכונות לדבר בפניכם היום. אם לא הייתי מאמין בזה והיו מזמינים אותי להרצאה, הייתי אומר, אני מצטער, אני לא יכול. כמו שאם יבואו ויגידו לי עכשיו, יש לנו תקלה במטוס F-16, באחד מבסיסי צה"ל, תבוא תעזור לפתור את התקלה, אני אגיד להם, אחים שלי, התבלבלתם לגמרי, כי אני לא מבין ב-F-16. כל דבר שתרצו לעשות בחיים שלכם, חייבת להיות לכך הקדמה. עכשיו, כשבאים להרצאה של רב, חושבים שהרב בא להרצות, ולא, אני מבקש לכם עכשיו להפעיל את הקופסה. כי זו נקודה שיכולה מאוד לעזור לכם בחיים. כל דבר שתרצו לעשות בחיים שלכם, חייבת להיות לכך הקדמה. זה האם אתם מאמינים בעצמכם שאתם יכולים לעשות את זה? אישה שרוצה להתחתן, האם את מאמינה בעצמך שאת יכולה למצוא את הבחור שלך, שאת מספיק מוכשרת, מספיק יפה, מספיק טובה, כדי שבחור אחר ירצה אותך כאישה? אם אין לך את זה, אל תגשי לו שידוך. תהיה לך אכזבה. לכי תבני את האישיות שלך, תבני את הביטחון העצמי שלך, ואז תגיעי לשידור, והאחוזים שלך כבר גבוהים מאוד. אותו דבר לגבי בחור. אני מכיר כל כך הרבה בחורים שהם נפגשים ונפגשים ונפגשים, והטובות פשוט לא רוצות אותו. החלק עיקרי מאוד זה, הוא לא מאמין בעצמו שיש לו מה למכור. אותו דבר במקום העבודה. ברעיון עבודה. אתה יושב לרעיון עבודה ואתה אומר, כן, אני יכול, שואל אותך, נראה לך שאתה מסוגל לעשות את התפקיד? אז יש כאלה אומרים, כן, יש כאלה אומרים, בוודאי. אתה מאמין? ביטחון עצמי מאיפה נובע? ביטחון עצמי של האדם, שהוא מאמין בעצמו שהוא יכול להיות טוב, וזה דרך אגב, את כל המשברים שאדם עובר בחיים שלו, ההבדל בין בן אדם שהתרסק לבן אדם שנפל וקם, מה ההבדל, אתם יודעים?
ביטחון עצמי.
יפה מאוד. כלומר, ישנם אנשים, פגשתי הרבה כאלה, שהיו עשירים גדולים. נותן דוגמה רק לב, כסף זה רק דוגמה, כן, יש הרבה דוגמאות אחרות יותר חשבות, אבל כסף זה מובן לכולם. סדר גודל של 10 מיליונים. והוא אומר לי שביום אחד בקריסה ב-2008, הבנק שלו קרס, והכל קרס איתו ביחד. כל הכסף שלו נעלם. הוא התרסק למטה. הוא התרסק למטה ברמה שהוא לא יכול להביא $100 לאשתו, לקנות מוצרים הביתה. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אבל לא אמר לי משפט אחד, גם כשהייתי למטה, כשהייתי במצב הכי קשה, ידעתי שזה זמני. השם איתי, שום דבר בעולם לא יעצור אותי. היום איפה הוא? חזר ללבן. העסק פורח, הוא מוכר, הוא מצליח, ברוך השם, פשוט, הוא אפילו עלה יותר גבוה מאיפה שהוא היה. לעומתו, היו אנשים שב-2008 התרסקו, והם עדיין עמוק עמוק למטה. מה ההבדל בין שניהם? כשזה התרסק, הוא איבד את כל האמון בעצמו ובבורא עולם שיכול לעשות משהו טוב, ולעומתו, השני, גם כשהוא היה למטה, הוא אמר, אני לא אשכח את הימים שהייתי למעלה, והקדוש ברוך הוא עזר לי, אני אקום בחזרה. במילים פשוטות, לאדם שיש משבר בזוגיות, חלילה,
לאדם, לאישה שיש משבר בחינוך הילדים. וזה לפעמים קורה, פתאום יש ילד מרדן, או משבר במשפחה, או כל משבר שיכול להיות אצל אדם. ובדיוק כמו הבחורצ'יק הזה, הוא שולח לי הודעות, הרב, אני אצא מזה. אחרי 3 פעמים שהוא קיבל, הוא עשה טיפולים, ויצא מזה, בפעם השלישית הוא אומר לי, הרב, אני אצא מזה. אני רואה פה בן אדם עם תעצומות נפש, שבכוח האמונה שלו בבורא עולם, כי באמת בורא עולם הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא כל יכול, וזה משפט שכל אחד צריך להחדיר לו טוב, 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 טוב למוח. גם אם אני לא יכול, מי שברא אותי יכול. אני חוזר לשאלה אם השם אוהב אתכם. האם השם אוהב אתכם? האם יכול להיות שבורא עולם יצר אותך, בן יקר, את הגוף שלך, את הנשמה שלך, את העיניים שלך, את הלב, את הריאות, את כל המערכת הזאת שקוראים לו אתה, כדי להרע לך? יש סרט כזה? אין סרט כזה. אבל כואב לי. אבל חסר לי. אבל לא הולך לי. אני אענה על השאלה הזאת מאז. אבל לפני כן, אני מבקש שכל אחד ישאל את עצמו את השאלה הזאת. אני לא אוהב לתת הרצאות. הרצאות זה דבר מעניין. אפשר לרתק ולספר בדיחות, ואתם תצחקו, ואתם... זה מעניין, אבל אני רוצה שתלכו עם מטען הביתה. אני רוצה שתלכו הביתה עם מטען. עם השאלה הזאת, האם השם יתברך שברא אותי וברא את כל העולם אוהב אותי? אם אתם תענו את השאלה הזו, לא בגלל שאני אמרתי לכם, אלא בגלל שההיגיון שלכם אומר את זה, ההיגיון שלכם צריך לצעוק שהשם אוהב אתכם. אם אתם תדעו שהשם אוהב אתכם, כשיבוא לכם קושי, אתם תבינו שזה לא טוב אתכם. כי רבי עקיבא אמר, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר, כל מה שהשם עושה בעולם, לטובה הוא עושה. רבי עקיבא עבר חיים מאוד קשים, מאוד קשים, מזה שהוא נולד משפחה ענייה, שהוא היה עם הארץ עד גיל 40, מתו לו הילדים שלו, ובסופו של דבר הוא מת במוות נוראי, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והוא צעק בשעת הפטירה שלו, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואהבת את השם אלוהיך. סורקים את בשרו, והוא צורק ואהבת את השם אלוהיך. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? כל החיים אמרת, הבן אדם האופטימי ביותר בהיסטוריה, אני חושב, היה רבי עקיבא. אמרת הכל טוב, אמרת הכל לטובה. גם עכשיו אתה אומר הכל לטובה? אתם יודעים מה עונה להם? כל חיי חיכיתי לרגע הזה, שאני אוכל להגיד ברגע הקשה ביותר, ואהבת את השם אלוהיך. אתם בטח שואלים את עצמכם, אם השם אוהב אותי, למה קשה לי? אני רוצה ביחד ברשותכם, לנסות להפוך את החיים שלנו לקצת יותר יפים. האמת היא כשאמרתי את המשפט הזה פעם בשיעור, קם לי בחור, לא רואה ממטר, אמר לי כבוד הרב, אם רבי עקיבא היה רואה את אשתי, הוא לא היה אומר שהכל לטובה. אמרתי לו, תשמע, אני מספק אם אני יכול לעזור לך אי פעם, אבל בואו אחים יקרים שלי, וננסה קצת לראות את החיים שלנו באור שונה. אם אני אצליח בזה היום, אני אצליח לשנות לכם את החיים. יש לנו אנשים שבאים אליי ואומרים לי, רבי יגאל, שמעתי את הדיסק שלך, ויש פה דיסקים בחוץ, חכים אותם בחינם למי שרוצה, כדאי. וזה שינה לי קצת החיים. ואני לא אומר את זה בגאווה, כי אני יודע שאני כלום. והתשובה שאני עונה להם, אני יודע, אני כיוונתי לזה, וזה רציתי. אני לא רוצה להרצות בפניכם ולמצוא חן בעיניכם, ללכת, תגידו, הייתה הרצאה מפוצצת, ולא תזכרו מה אמרתי לכם, אני רוצה לשנות לכם את החיים. אם אני אצליח, זכיתי. לשנות לכם את החיים הכי יקרים שלי, שתחזרו הביתה, ותראה את האישה שלך באור קצת יותר יפה מה שראית אותה עד היום. שתחזור הביתה ותסתכל במראה, ותראה קצת באור יותר יפה את עצמך. אתם רוצים לעצמך? כן. איך? כל הכבוד על הכנות שלך, זה יפה מאוד. אתה רוצה להגיד לך משפט? לא להיפגע אבל. מי שלא מרוצה מעצמו, הוא כופר. לא אתה? אתה יודע למה? שמה תורה שלי, מי שעשה אותך, את העיניים היפות שלך, את האף שלך, את הגוף שלך, את בורא עולם. בורא עולם עושה טעויות? יש סרט כזה שעושה טעויות?
לא. הוא עושה אותך בצורה הכי טובה בעולם בשבילך. אין לך מה להיות מאוסף. אתה חייב להסתכל במראה ולהגיד, בורא עולם שיחקת אותה. מלך אתה. לא להגזים, אז צריכים לשאת את הידיים של החוקה ורחק. אבל באמת, 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 אנשים היום מתביישים בעצמם. מכירים את היושבים לך על הקרס, אמרו לך, אני יוצא בארמונות הרבים, ישבתי שבעה עכשיו, למה? עכשיו, כשאני התחתנתי, לפני 20 ומשהו שנים, הייתי רזה מאוד. אוכל ציפלון. ברוך השם, אוכלים, חמים, שבת, נחירות, בלגן, גודלים. אז הרבה אנשים שבאו, אתה יודע, לא ראו אותי הרבה שנים, היו עושים לי, גדלת. אז רוב האנשים מיד מה עושים? מכניס את הבטן פנימה? לא, לא, אני דווקא בדיוק אחרי אוכל, ומתחילים לתרץ וזה. אני לא עובד לך, אתה יודע כמה זמן אני עובד על זה? שנים אני עובד על זה. יש דבר שמונה, אשתי עושה אוכל טוב. אני צריך להתנצל על הקרס שלי. שמעת מה טוב? אין לך קרס אתה. יש לך? חייך טוב, תגיד, זו הקרס הכי יפה בעולם. אתה יודע למה? כי השם עשה לך אותה. האכזבות שלנו נובעות כתוצאה מטיפשות, תסלחו לי על הביטוי. מה נראה לכם? שבורא עולם לא יודע לייצר בני אדם? מה, הוא לא היה יכול לעשות אותך בחור יותר חכם, יותר יפה, יותר מוכשר? הוא יודע לייצר. אם הוא עשה אותך כמו שאתה, סימן שזה הכי טוב בעולם בשבילך. האם אבא ואמא שאוהבים אותך רוצים בטובתך? אין ספק, נכון? היום אנחנו מבינים שגם כשאבא ואמא אמרו לנו אין אוכל, לא תקבל סוכריה או לא תקבל כסף, זה היה כי הם רצו בטובתנו הבלעדית. אני מדבר על הורים נורמליים שאוהבים. ההורים לא יצרו אותנו. ההורים סך הכל הביאו אותנו לעולם. אמא סחבה אותנו בבטן 9 חודשים. היא לא יצרה אותי יש מאין. גם אבא לא יצר אותי יש מאין. הוא יצר אותי יש מיש. מי שברא אותי יש מאין. אמא סחבה אותך 9 חודשים, כמה היא אוהבת אותך. על מי שברא אותך יש מאין ומחיה אותך לא 9 חודשים. נחיה אותך על פני האדמה מי שדאג שיהיה חלב לאמא 5 דקות אחרי הלידה. בזמן האחרון ראיתי יש איזה פרסומת לסימילק. תמיד אני מתרגש שאני רואה את זה. סימילק פלוס, החלב הכי קרוב לחלב אם, ולמטה, תסתכלו למטה, משרד הבריאות מחייב אותם לכתוב, חלב אם הוא החלב הטוב ביותר לילד. חלב אם יצא בחינם, בטמפרטורה הכי טובה בעולם. חלב, כשאתה מכין תינוק לתינוק, אני ברוך השם, היה לי כמה זוגות תאומים, שתי זוגות תאומים, אז הייתי מכין הרבה בקבוקים. אז תמיד כשאתה מכין בקבוק מטרנה, אתה בודק על היד שזה לא חם, שזה לא קר, ששמת במינון הנכון, שזה לא יהיה סמיך מדי, שזה לא יהיה דליל מדי. חלב אם לא צריך לבדוק, זה יוצא בטמפרטורה המושלמת לילד, בטעם המושלם לילד, וברור עולם נתן לך אותו בחינם. בלי לשלם 50 ודקה עולה סימילק היום, 60-70 שקל על חבילת סימילק. מי שהביא אותך לעולם ונתן לעיניים שלך לראות 30-40 שנה צבעוני. המבוגרים שפה זוכרים את הטלוויזיה שחור לבן, סרט ערבי, הוא היה נותן סתירה אחרי רבע שעה, היה בא הכל פתאום, השתבח שמול העד. יש היום אנשים בכדור הארץ שרואים את העולם בסרט שחור לבן. עיוור צבעים מסכן. פעם הסתכלת שאתה רואה אותי צבעוני, אחי? בורא עולם 30 שנה נתן לך לראות צבעוני, נתן לך לאכול ארוחת בוקר, צהריים וערב. הריאות מתפקדות, הכליות מתפקדות. המערכת הביולוגית שלך זה דבר מטורף. אח יקר שלי, אוהב אותך או לא אוהב אותך? הוא רוצה להטיב לך, הוא רוצה להרע לך. אם אנחנו נצא היום מנקודת הנחה שמי שברא אותנו אוהב אותנו, כשיבוא לנו קושי, אנחנו נדע שזה לא קושי, סתם. זה אתגר כדי להרים אותנו למעלה. ותדעו לכם, אחים יקרים שלי, כשאני בא ושואל אתכם שאלה, אתם קהל מאוד רגוע ומאוד מתורבת. אבל לפעמים יש קהל שהוא, מה שנקרא, לא רואה בעיניים וקם ועומד, על מה אתה מדבר, כבוד הרב, אתה אומר, השם אוהב אותי, אתה יודע איזה ילדות עברתי, אתה יודע מה אבא שלי עשה לי, אתה יודע מה קורה איתי בחיים היום, אני גרוש כבר פעמיים או שלוש, וכמה ילדים, ותללם ותללם, איך אתה רוצה לומר שהשם יברך אוהב אותי? אם אני אצליח לענות לכם על השאלה הזו, אז יסגור לכם את המעגל ואתם תהיו שמחים לחלקכם. המטרה שלי פה, המטרה שלי בסופו של דבר, שתחזרו הביתה, שמחים בחלקכם, ותוקירו תודה לבוראכם, ותחזירו לו בחזרה. כי אם אני אגיד לכם היום, תניחו תפילין, תשמרו שבת, תאכלו כשר, אתם תגידו, תשמע, בסדר, יש בורא לעולם, עזוב אותי, תן לי לחיות בשלווה שלי. אבל אם אתם תכירו בטובה שהוא משפיע עליכם, וכמה הוא מוביל לכם את החיים בכיוונים הכי טובים שאפשר בשבילכם, אתם תרצו גם להחזיר לו. תרצו להחזיר לו. אני אתן לכם דוגמה קטנה. הספרתי לכם שאני, רק שבוע שעבר, איזה יום, ימים חמישי? חמישי שעבר קמתי בעבונות הרבים מהשיבה. בא, היה כנס גדול שעשו בחולון למדרשה של נערות, ואריה דרי בא והוא היה אחראי לכנס, והוא ביקש ממני, זה היה יום רביעי שהייתי עדיין אבל, לא עליכם. והוא ביקש ממני אם אני יכול להגיע להרצאה. כמובן שלפי ההלכה יש לזה היתר, כי רבים צריכים לו, ובשכונה הוא כתוב שמותר. ואז אמרתי לעצמי, אין לי כוח. אין לי כוח. תן לי לנוח. תן לי להתאבל. תן לי לשבת בשקט שלי. אין לי כוח לתת עכשיו הרצאה. אבל אתם יודעים מה הוציא אותי החוצה? מה גרם לי כן ללכת? אגיד לכם את האמת. בקלות יכולתי לבטל גם את כל ההרצאות בשבוע הזה. דרך אגב, אני באתי מפתח תקווה עכשיו לשיעור, באתי לפה, ומפה יש לי עוד הרצאה לבני ברק. 11:30. כן, יכולתי לבטל ולהגיד, אני לא יכול. אבל אז נזכרתי. נזכרתי בחיים המדהימים שבורא עולם נתן לי. שלא תחשבו שהחיים שלי היו קלים. אני לא יודע אם יש פה מישהו שיכול להתחרות איתי בקשיים שעברתי בחיים שלי. אבל הם חיים מדהימים. בחמש בנות שיש לי. נכון, חמש בנות ואין לי בן עדיין. אבל אני כל שנייה ושנייה מודה לבורא עולם. על החמש מתוקות שמחכות לי בבית וקוראות לי אבא. על האישה שמחכה לי בבית. על הדירה הפשוטה שיש לי בבני ברק. אין לי דירה מפוארת, יש לי דירה פשוטה ורגילה. כשאני נזכר בכל הטוב שיש לי בחיים שלי, אני מרגיש צורך עמוק להחזיר במשהו. זה נותן לי כוח. זה נותן לי כוח להחזיר. זה נותן לי כוח לקום מחולצה קרועה וללכת להרצאה ולחזור, וזה לא נעים. כי חם בחוץ ולא מתקלחים, כמה שאתה מנסה להיות במזגן. וגם השבוע הזה, ביום חמישי שקמתי היה לי הרצאה עוד בערב, אני לא בא להתפאר בפניכם חלילה. אני רוצה להגיד לכם שזה נותן כוח. כשאתה מכיר את בוראך ומכיר את הטוב, זה גם ייתן לכם ליהנות מהחיים. זה לא הזמן, אני לא יכול עכשיו לדבר על זה, כי זה הרצאה בפני עצמה, על לדעת להעריך. אבל כשבן אדם בא אליי ואומר לי, הייתי לדוגמה קטנה שעכשיו אני נזכר, יש לי דיסק שקוראים לו החיים של הנוטוטים. למה קראתי לו חיים של הנוטוטים? כי יום אחד אני שומע את הבת שלי שרה, חיים שלי, אנו טוטים, טוטים, טוטים. אמרתי לה, מה זה טוטים? איך הגעת לטוטים? דווקא פגשתי את המנזוק הזה, חנן בן ארי, חמוד או משהו מדהים. הוא צדיק ותואר, אמר לי, הרב, אני מבקש את המלוגים. למה גנבתי לו את השם של השיר שלו, החיים של הנוטוטים. אמרתי לו, נשמע, זה חכים עסקים בחינם, אין פה כסף. אמר לי, אני רוצה בעולם הבא את המלוגים. אני רוצה שאחרי 120, ככה הוא אמר, אתה תבוא ותגיד, אני חילקתי מיליון דיסקים לפי השיר של חנן בן ארי. אמרתי לו, עליי. למה קראתי לזה חיים שלנו טוטים? כי אני לא הבנתי בהתחלה, הבת שלי שאלה חיים שלנו טוטים. אמרתי, מה זה השיר הזה? ואז היא השמיעה לי אותו. חיים שלנו טוטים, טוטים, טוטים. בהתחלה הוא קצת מקטר. התור בדואר, התור בזה, ירושלים, הטס פה, והטס פה, והטס פה, אבל אז הוא חוזר בתשובה. והוא מתחיל להגיד תודה. ואז הבנתי שטוט זה ראשי תיבות, תודה, ושוב תודה. החיים שלנו צריכים להיות תודה, תודה, תודה ותודה. טוב, יום אחד עצרתי באיזשהו רמזור, ניגש אליי בחוצ'י כזה חמור סבר, ואומר לי, הרב, אתה רוצה את הדיסק החיים שלנו טוטי? אמרתי לו, מודה באשמה, כן. אומר לי, בפעם הבאה, אתה יודע, הוא מתכופף אליך במבט כזה מאיים, בפעם הבאה תוציא דיסק, החיים שלנו חמוצים. הוא הדליק אותי. זה הדליק אותי. תגיד לי, קשה לי, אני מקבל, אל תטריס. אמרתי לו, בוא נשמע, תגיד לי, למה אתה רוצה שנמציא דיסק החיים שלנו חמוצים? כי אומר, אני בן 56 ואני עדיין רווק. ואני חי אצל ההורים ואין לי כסף בלירה. כן, אני לא מזלזל. אמרתי לו, תגיד לי, מאמי, אכלת ארוחת בוקר? אמר לי, כן, מה זה קשור? צהריים אכלת? כן, מה זה קשור? היה לך טעם בלשון? כן. באף יש לך את המריח? כן. בעיניים אתה רואה? כן. בידיים, רגליים, דברים? אמר לי כן. אמרתי לו, אתה כל החיים שלך מתבונן על מה שאין לך. ב-56, במספר הזה שלא התחתנת. אבל בוא תסתכל על כל הגוף שלך, על המיליונים. יש אנשים שהם מוכנים לתת את כל מה שיש להם בחיים רק בשביל שתי העיניים שלך. פעם עצרת להגיד תודה על העיניים שלך? פעם עצרת להגיד תודה על חוש הטעם שלך? פעם עצרת להגיד תודה על אשתך, אחי יקר שלי? ותרשו לי להיות בוטה. מי שלא אומר תודה על אשתו, זה בגלל שהוא פשוט לא פתח את העיניים לדעת להעריך. זה הכל. אותו דבר אישה כלפי בעלה. אישה שלא יודעת להגיד תודה על בעלה, כי היא לא מצאה בו משהו מיוחד, כפיות טובה מוחלטת. ואני אומר את זה, אבל מה תגיד לי? אשתך מציקה לך? בעלך עושה לך רע? זה הגיע מאיזשהו מקום. אני אומר לכם, אתם רוצים להגיע לאהבה יום אחד. זה טיפ שאני נותן בכל מקום שאני מגיע. ישנם דברים שבאים אליי ושואלים אותי, הרב, תלמד אותי איך לאהוב את אשתי. אתה מדבר על אהבה. אין לי אהבה. יש גם נשים, אולי קצת פחות, אבל גם נשים. היא חיה עם בעלה, אבל היא לא מרגישה שהיא אוהבת אותו. הסיבה לכך, היא אף פעם לא עצרה להסתכל כמה טוב יש בו, או כמה היא מקבלת ממנו. היא תמיד מתבוננת על מה היא נותנת לו. אני בישלתי לו, אני קיבסתי לו, אני טיפלתי בילדים שלו, הוא היה בא הביתה, הביתה היה מסודר, אני יצאתי לעבוד, אני עזרתי לו בפרנסה, את צודקת ב-100% גברת. האם יום אחד עצרת להסתכל מה את קיבלת ממנו? מה קיבלתי ממנו? השאלה הזאת מראה על משקפיים שחורות. זה מה זה משקפיים שחורות? הוא היה כל שחור. יש משקפיים ברודות או ברודים, באחד אומר לי הרב, אחרי הרצאה אומר לי הרב, לא אומרים משקפיים ברודות, אומרים משקפיים ברודים. אמרת לו, בטבחת, אתה כל השיעור הזה, כל השיעור הזה זה מה שאתה זוכר, משקפיים ברודים או ברודות? יש אנשים כאלה, אתה יודע, תיתן הרצאה מעלפת, תקרא את עצמך, תקרא. בסוף הוא יגיד לך, הרב, משקפיים ברודים. חפש עכשיו את עזור הדיון של הרב ישראל. אני מרחם עליו, לא שכפת לי, ברודים ברודות, אבל למה בחרת מכל הזה? זה דרך אגב דוגמה להסתכלות שלילית קלאסית. כאילו, יש לך אישה. מה אתה בוחר לראות בה, אחי יקר שלי? אתם שואלים אותי? כשאני רואה את הילדות שלי, אני רואה אותן בדרך כלל מאוחר בלילה. ישנות. אני נזכר במה שאשתי עשתה כדי שהילדות שלי כבר הגיעו על המיטה. זה מקלחות, כשאתם היו קטנות, היא הייתה עם שתי זוגות תאומות. השם דיקה אותי בתאומות ראשונות, תאומות שניות, כשהפרש ביניהם הוא שנה וכמעט שנתיים. זה ארבעה קטנטנים. יש גבר שבא הביתה ופותח את הסיר לראות מה יש לו לאכול. והוא מעיר להערות שהבית לא נקי. ואם החולצה שלו לא מגועצת כמו שהוא רוצה, הוא מתחיל לצעוק. זה מה שהוא בחר לראות, שהחולצה לא מספיק מגועצת והאוכל לא מספיק חם או לא מספיק טעים. ויש גבר שבא הביתה ומסתכל על הילדים שלו שבוכים על המיטה, רדומים, חמודים, וחושב על זה מה אשתו הייתה צריכה לעבור כדי שהילדים האלה יגיעו למצב הזה. כמה טיטולים, כמה מקלחות, כמה אוכל, כמה זה וכמה זה, והוא מתאהב בה. יש גבר שאוכל אוכל ובוחר את הטעם, ויש גבר שאוכל אוכל ובוחר לראות כמה אשתו עבדה כדי שהגיע לו אוכל הזה, והוא מתאהב בה. אותו דבר גברת יקרה. ישנם, לצערי הרב, נפגשתי בהרבה כאלה. ישנם נשים שהבעל שלהם הוא לא הכי מוכשר בעולם, אני מודה ומתוודה. הוא גם לא המחמיא הגדול ביותר בעולם, אבל הוא עובד מאוד קשה. בשביל לפרנס למשפחה שלה. והיא תמיד אומרת, כשהוא מביא לה כסף, הייתה אישה אחת שאמרתי לה בלילה, אני שולח אותך לשיעורי בית עד הבוקר, אני מבקש שעד הבוקר תבואי ותגידי לי משהו טוב על בעליך. היא באה אליי בבוקר, היא קרובת משפחה שלי, אז הייתי חייב, מה שנקרא, לקחת, לא הייתה לי ברירה. היא באה בבוקר ואומרת, לא מצאתי שום דבר טוב עליי. שאלתי אותה בצמימות, תגידי, הוא עובד, את עובדת? היא אומרת, אני לא עובדת. אז מי מפרנס את הבית? הוא עובד. הוא עובד קשה? כן. זה לא מספיק טוב שהוא מביא פרנסה הוא לא מאכיל אותך, השם מאכיל אותך, אבל הוא השליח. מה זאת אומרת? הוא התחייב לי בכתובה? הוא התחייב לי בכתובה, אז הוא מפרנס אותי. אישה כזו שלא רואה את הדברים הטובים שהיא מקבלת בבעלה, אני מרחם עליה כי היא פשוט רואה כל שחור, לבונו של עולם, הוא עובד. אז הוא לא הכי חכם, נכון? הוא לא הכי מושלם. אבל הוא משתדל לעזור במה שהוא יכול. תתרכזי בזה ותתאהבי בו. תתרכזי בטוב, אתן דוגמה קטנה. גבר שהוא נאמן אלייך, או אישה שהיא נאמנת לבעלה. הרבה פעמים כשבא אליי בחור מלא בטענות על אשתו, כדי להוריד לו קצת את הלהבות, אני שואל אותו, תגיד לי, היא נאמנה אליך? 100%. צדיקה. התרכזת בזה פעם? איזה מתנה שיש לך אישה שהיא נאמנה אליך? שואל אותו, אשתך אוהבת אותך? אני כן. אתה מעריך את זה שאוהבת אותך? התרכזת, נכון? מה זאת אומרת? לא מישהו אותו אוהב אותי? יש כבר, יש נשים שלא אוהבו את הבעלים שלהם, הן מתפללות להוציא לו את שתי העיניים כל לילה, השתבח שמו לעד. תגיד תודה אם אשתך אוהבת אותך. אותו דבר גברת יקרה, בעלך אוהב אותך? כן, הוא קצת נודניק אבל, מה את מתרכזת? תרכזי בזה שאוהב אותך. כי באמת זו מתנה גדולה. במילים פשוטות. כשאני שואל אתכם אם השם אוהב אתכם או לא אוהב אתכם, אתם יכולים להעביר סרט. כל החיים שלכם בסרט. ובסרט הזה אתם תבחרו לראות את הדברים הטובים או את הדברים הרעים. אני רוצה לספר לכם על החיים שלי, כי זה הרצאה בפני עצמה. ואני לא אוהב, כי אני חושב שאתם מספיק אינטליגנטים להבין את זה בלי, אבל אני נולדתי למשפחה מאוד מאוד ענייה, בשכונה מאוד קשה. השכונה הכי קשה באותה תקופה הייתה שכונת התקווה. באמת היה שם הרבה פשע והרבה רשע והרבה דברים קשים. ובנוסף גם, במהלך חיים שלי עברתי לשנתיים כמעט שהייתי בדיכאון וחרדות ששכבתי במיטה. זה חוץ מהקשיים הכלכליים שעברתי, ולהביא ילדים 7 שנים חיכיתי עם טיפולים מאוד קשים והרבה כסף, ועד שהתחתנתי וכו' וכו' וכו'. כל הסדרה שעברתי בחיים שלי. היום אני יכול לעמוד בפניכם ולהגיד לכם שאני עומד ומדבר בפניכם. וזה שבאתם לשמוע אותי, כנראה שכל אחד הייתה סיבה שיגאל כהן צלצל לכם והייתם, באתם, רציתם לבוא לפה, זה לא בגלל שאני חכם, כי אני יודע שיש הרבה חכמים יותר ממני. זה לא בגלל שאני מוכשר במיוחד, זה בגלל כל הקשיים שעברתי. בא לי יהודי כדורגלן, שהוא די מפורסם בארץ. הוא חיפש אותי בכל כך הרבה מקומות, איפה הוא פגש אותי? במיאמי. הייתי במיאמי בזה, כן, הולכתי לקנות שם כל מיני דברים לילדים. פגש אותי, אומר לי, אתה לא מבין כמה אני מחפש אותך. כן, צדיק, מה עשיתם אותי? אומר לי שהוא סובל מחרדות בדיכאון. אמרתי לו, תשמע, צדיק, אני לא מטפל מקצועי. אני גם לא יכול לתת לך את הזמן שמגיע לך בתור מטפל. למה לא תלך למטפל מקצועי? אומר לי, הלכתי, אף אחד לא עוזר לי, רק אתה תעזור לי. אמרתי לו, למה אתה חושב ככה? יש הרבה מדעות. אומר לי, כן, אני יודע שאתה עברת את זה. אתה יודע שעברת את זה. אז אתה נהפך להיות מאסטר. לפעמים הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו בסדרה בחיים שלנו. אולי היום אנחנו לא מבינים למה השם שם אותי שם, אבל יום יבוא ואתה תבין שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה לך את האימון, את הטירונות הטובה ביותר בעולם כדי להרים אותך למעלה. במילים פשוטות, אני לא יכול להגיד לכם למה יש לנו חוסרים בחיים וקשיים בחיים, אף על פי שאני יכול להגיד לכם בוודאות שהרוב החוסרים שלנו זה מטיפשות. סליחה, כולל אני. טיפשות. איך אני יודע טיפשות? פותח את הארנק, יש לך 20 שקל בארנק, 30 שקל בארנק, ואתה מתמלא באכזבה. לכם את האמת. אני לא מאחל לעצמי את זה, אבל ישנם אנשים שאין להם הרבה כסף, והם הולכים לעשות קניות לשבת או לימים רגילים, ותל אביב אולי אתם לא חווים את זה, אני ברור חושב שאתם לא חווים את זה, אבל אני מכיר משפחות עם 8 ו-10 ילדים ש... אם אנחנו, יש לנו ארגון חסד שמביא להם את הפירות ואת הירקות ואת העוף ואת הבשר, אין להם את זה. אבל אתה שואל אותי, אתה רואה אותו בחיוך על השפתיים כל היום. הוא הולך עם נעליים קרועות, אבל הוא מבסוט מהחיים. כי הוא פשוט יודע להתרכז בטוב. אז נכון, אין לי הרבה כסף לקנות שווארמה, או סטייק אנטריקוט, או איזשהו מעדן טעים, או איזה פרי מנגו יפה. אין לי כסף לקנות מנגו. בבטיח הבנתי 6 שקל קילו, ככה אמרו לי היום, אני לא יודע, לא ככה מתמצא. אין לי כסף לקנות הבטיח. אבל, יש לי אישה מדהימה, יש לי ילדים מקסימים, ואני בריא, ויש לי את בורא עולם, ואני שמח בחלקי. הרבה פעמים, גם בחורה רווקה, תסלחו לי, החברה היום היא פשוט מטורפת. אני מרחם על החברות. כשישבנו שבעה, אז יש את הדודים הזקנים, המבוגרים האלה, אתה יודע, כל פרס ומדי יגיעו לנחם. כי אני פרסי, אז אתה יודע, כל הדודים.
גברת, לא התחתן, בת כמה? את 23? אוי ואבוי, איך תביא ילדים? מה יכולות 70 ילדים להביא? איך הגעת לזה?
הם זורקות משפטים, והילדה מסכנה יושבת, יו, ביי לי, אוי לי, על לי. אתם לא יודעים כמה אנשים חיים בסרט בגלל דמיונות של משוגעים אחרים. בחורה אחת בת 24, פגשתי אותה בחוץ לארץ, באיזושהי מדינה. אבא שלה מיליונר. משפחה לתפארת, אחיות מדהימות, באמת משפחה שכל אחד היה מאחל לעצמו. לא חסר לה כלום, נראית מצוין, ורוצה להתאבד. אמיתי. היא הולכת לתרפיסט. גם לא עזר לה שתבר שם אולי. ביקשו, התחננו שאני אפגוש אותה, אמר לי שאול, למה, גברת? מה יש לך? כל המשפחה דואגת להעביר לה מסר. עד גיל 24 לא התחתן, את לא שווה כלום, החיים שלך לא שווים. ואני הקטן אומר לכם, אל תראו אותם ממטר ואל תספרו אותם לכל הרווקות. כל דודה שבאה אלייך ואומרת לך, מה עוד לא התחתן? כן, לא התחתנתי, מה יש? מה? כיף, כיף לי עכשיו, הכי טוב לי בעולם. אל תתנצלי על זה. הרבה אנשים חיים בסטיגמות על עצמם בגלל שאנשים אחרים אומרים להם, מה לא, ולא התחתנת ולא זה, השם לא רוצה שאני אתחתן, הכי טוב בעולם, מה אתה רוצה? מה אתה מתאבל? מי ששם אותך במסב שלך זה מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. אני רוצה לסכם ברשותכם. אמונה זה לא רק לדעת שיש בורא לעולם, גם מוחמד יודע שיש בורא לעולם. כל יום אומר, אללה, 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 אללה. משתחווה 17 פעם, 18 פעם, זה לא עושה אותו גאון. הרבה אנשים לא חכמים, אני משתדל לא לשמש במילה טיפשים, יודעים שיש בורא לעולם. הילדה שלי, גם כשהייתה קטנה ובלי הרבה שכל, היה לי משחק איתה, והייתי שואל אותה, מי ברא לך את העיניים? השם. מי ברא לך את האף? השם. מי ברא לך את האוזניים? היא מבינה שעיניים כל כך משוכללות, מישהו עשה אותה. זה נקרא אמונה, אבל זה רק תחילת האמונה שלנו. השלב השני של אמונה זה לדעת שהשם הוא המנהיג הבלעדי, ואף שאחד אתה לא תעשה אם לא בעולם גזר עליך. וכל פקק תנועה שתעצרו, תנסו להיזכר. שבורא העולם החליט שאתם תעמדו בפקק. שימו מוזיקה טובה ותתקדו ותפסיקו להתעצבן. אם יש לך קמה בבוקר, משתבח שם מולד, יש ימים שקמים בבוקר ורואים את העיניים שלה ויודעים שזה הולך להיות יום קשה. אוי, היא קמה היום עם הצב רוח, משתבח שם מולד, עוד ואילה. מי שאמר לי לפני שבוע, אומר לי, אשתי זה, לא, לא יפה להגיד את זה. אחים יקרים שלי, תסתכל עליה, תעשה לה יו"ת כו"ת כי על המצח. יו"ת והי ובורא העולם היום נתן לך אותה עצבנית, תרגיע אותה ואל תיסחף אחריה. כי השם שם אותו דבר בעלך, קמצן, סופר לך כל פעם את השטרות פעמיים, כל פעם נותן שטר, שופר עם הדוגרים דלו שמים רוק באצבע הזו ובאצבע הזו. הוא סופר את השטרות שבטעות לא ברח לו שטר אצל אשתו. עד שאת מוציאה ממנו 10 שקלים, משתבח שמו לעד ואומר לך, תחזירי עודף, תחזירי עודף. זה בורא העולם שלח לך אותו. והשלב היותר גבוה, זה בוודאי שהוא שלח אותו, וגם הכל לטובה. הכל לטובה. קשה לי מאוד לפרוס אתכם את כל החבילה, למה הכל לטובה? אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות. פירוש המילה אמונה זה לתת אמון בבורא העולם. אם אני אומר לכם, תאמינו בי, זה משהו שהשכל שלכם לא מבין, אבל תאמינו. וקדוש ברוך הוא אומר לכם, בניי, אתם מאמינים בי? גם כשאתם לא מבינים, תאמינו בי. תאמין בקדוש ברוך הוא גם כשהשכל שלך אומר, קשה לי. אז תאמין, הוא נמצא לידך ויעזור לך. ותדעו לכם, מי שיגיד את המילים האלה, תודה רבה בורא עולם, והכל לטובה, הגמרא מבטיחה לו שבורא עולם יוציא אותו מהכל. כי יש לך עין טובה. יש לך עין טובה. ואני הקטן מברך אתכם. מי שרוצה, יש לו בחוץ דיסקים, חלוקה, יש פה גם ספרים, חזיכה בטפסי, שאני מדבר הרבה על ביטחון עצמי, דיכאון וחרדות, מי שרוצה, אפשר להשיג אותו בחוץ. אני הקטן מברך אתכם. שהשם יתברך עם עלי משלות עמכם לטובה ולברכה. שיהיה לכם שמחות כל החיים. תזכו לי לעלות מעלה מעלה בתורה, בפרנסה, בעירה ובילדים טובים. נזכה לראות הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר.